טוב, שלום רבותיי. אנחנו צריכים לסיים את הפרק שלנו, גאולה בדרך הטבע. בפרק האחרון שבפרק הזה, בספר בעמוד 162, עד עמוד 165, שבעצם בפרק הזה קצת מקורות, מה קרה בבית שני כשעם ישראל לא לקח אחריות, לפחות חלקו, ולא הבין שהוא צריך להשתדל בדרך הטבע לעלות לארץ, איך התייחסו חכמים, גם ברמת, הייתי אומר, המחשבה והרעיון, ותכף נראה שגם ברמת ההלכה המעשית, איך התייחסו חכמים לאותו קלקול שהיה בימי בית שני, שעם ישראל לא עלה לארץ ישראל כפי שהיה צריך לעלות, או לפחות חלקו וחלקו המרכזי במרכאות, המשמעותי, לא עלה לארץ ישראל. אז יש לפנינו החל מעמוד 163 כמה מקורות, כדאי להכיר אותם. המקור הראשון במסכת ברכות, בדף ד', על הפסוק שאנחנו אומרים בשירת הים, אנחנו אומרים כך, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. אז באופן פשוט הפסוק הזה מדבר על מעברו של עם ישראל בים סוף. אבל הגמרא במסכת ברכות מחלקת, אם אפשר לומר את הפסוק הזה לענייננו לשני חלקים, החלק הראשון, עד יעבור עמך השם, זה סוג אחד, עמך השם, והסוג השני, עם זו קנית. אז יש עמך ויש עם זו קנית. כן, עמך השם ועם זו קנית. מה זה אומר? אומרת הגמרא ככה, עמך השם זו ביה ראשונה. כלומר, יציאת מצרים שממנה באנו לארץ ישראל, זה עד יעבור עמך השם. אבל עד יעבור עם זו קנית, מה זה עד יעבור עם זו קנית? זו ביה שנייה. כלומר, זאת גאולה שנייה, גאולה ראשונה גאולת מצרים, גאולה שנייה גאולה מבבל, ועם עזרא ונחמיה, אומר רש"י, ביה שנייה, כשעלו מגלות בבל בימי עזרא. אומרת הגמרא, מזה שהפסוק הזה אומר, שיש איזושהי הקבלה בין עמך השם, גאולת מצרים, גאולה ראשונה, ביה ראשונה, לבין עמזו קנית, גאולת בבל, גאולה שנייה, זה אומר שהיה איזושהי אופציה, הייתה איזושהי אפשרות, שגאולה שנייה תהיה כגאולה ראשונה. מה הייתה האפשרות? ומצד מה גאולה שנייה הייתה אמורה להיות דומה לגאולה ראשונה? מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון. זאת אומרת, גאולת בבל, הגאולה השנייה, הייתה אמורה להיות באופן יחסי גאולת נס, כמו שהיה בגאולת מצרים. לפחות חלקים מסוימים בגאולת מצרים היו בנס. למשל, כמובן עשרת המקורות קראת ים סוף 40 שנות מדבר, אבל כאן הגמרא אופרת, אפילו הגמרא אומרת, כדרך שנעשה להם בימי יהושע. זאת אומרת, גם 31 המלחמות שיהושע נלחם בדרך לכיבוש, בכיבוש הארץ, חלק מהמלחמות היו מלחמות נס. מלחמת יריחו, אבני לגביש בבית חורון וכו'. אז ראויים היו ישראל בבית שני, שיעשה להם נס, כפי שקרה בבית ראשון, אבל אלא שגרם החטא. היה איזה חטא שגרם לכך שלא נעשו ניסים בבית שני כמו בבית ראשון. איזה חטא? כלומר, איזה חטא כל כך חמור, עד כדי כך שהוא גרם שגאולת ישראל בבית שני הפכה להיות מגאולת נס באופן יחסי לגאולת טבע. עד כדי כך. אומר המהרש"א במקום, אלא שגרם החטא, איזה חטא גרם? שגרם החטא, היינו שלא עלו כולם. זאת אומרת שלא כל יהודי בבל, מגלות בבל, שאמר עליה ירמיהו שרק 70 שנה, לא כל היהודים עלו לארץ ישראל בימי בית שני. וטרף נראה שמי שעלה, היו בעיקר האנשים הדלים, והאנשים הדלים מבחינה חומרית, והדלים מבחינה רוחנית, עשרה יוחסין אלה עזרה מבבל, טרף נראה דברים קשים. אז החטא הזה שעם ישראל לא עלה לארץ ישראל, בימי בית שני, לפחות חלקו החזק, אם אפשר לומר, זה מה שגרם לכך שלא נעשה נס בימי בית שני, כמו בימי בית ראשון, שלא עלו כולם. דרך אגב, על פי מה שנאמר פה, אם תשאלו רגע, אבל הרי אמרנו אתמול שלא יעלו כחומה, זה יחד ביד חזקה. נכון? אז אפשר לומר כמה הסברים. מה? לא יעלו כחומה, אז כחומה יחד ביד חזקה. לא יעלו כחומה. הרי מה כאן אומר המהרש"א, נכון? שגרם החטא. מה החטא? שלא עלו כולם. תגיד, הרי לכאורה אסור לעלות כולם. אז איך זה מסתדר? מה? סליחה? או שקיבלו אישור, או ימי קורש, או אפשר לומר שיותר פשוט, שכל הסוגיה של שלא יעלו כחומה, אולי בכלל היא סוגיה מאוחרת. היא סוגיה שקשורה לגאולה שלנו, תודה רבה. והראיה אולי להבנה הזאת, זה המקור לגמרא בברכות שגרם החטא, שהיא הגמרא במסכת יומא. אומרת הגמרא במסכת יומא סיפור, ודיברנו עליו בסופו של אחד השיעורים בחוץ, אז דיברנו על זה קצת עם כמה חברים. אומרת הגמרא כך, ריש לקיש אבי סחי בירדנה. ריש לקיש היה סוחה בירדן. אז כמו שדיברנו שם בחוץ, מכאן, שתלמידי חכמים, גם צדיקים וקדושים, היו נוהגים כנראה מדי פעם ללכת צד לשחרר, לחלץ את העצמות ולשחות בירדן. לא כתוב שהוא הלך לטבול, כתוב שהוא הלך לשחות. בסדר? ריש לקיש אבי סחי בירדנה. לא כתוב אבי טבלה בירדנה. בסדר? נא להיות אנשים ישרים. בסדר? היה שוחה בירדן. יכול להיות שמסתם הדרך תוך כדי תנועה גם טבל. אבל המטרה הייתה, לפי מה שכתוב פה, שחייה. מאוד חשוב לומר את זה במכון מאיר, כן? אז ריש לקיש היה שוחה בירדן. טוב, והנה מי נמצא על ידו, פתאום הוא רואה ככה במים על ידו, אתה רבא בר בר חנה, יאהב לידי. אם כן, גם רבא בר בר חנה שחה בירדן. טוב, זה היה בין הזמנים, בסדר. אז מה?
הוא ראה הזדמנות
לזה אגדה, כן. בקיצור, אז ריש לקיש ורבא בר בר חנה, שני גדולי עולם הללו, שוחים בירדן. אז רבא בר בר חנה הגיש, שלח את ידו לריש לקיש, הייתי אומר את זה ככה בשפה של החבר'ה, ריש לקיש, תן כיף, כן, משהו כזה. אז ריש לקיש לא היה מוכן להחזיר לו כיף, לתת לרבא בר בר חנה יד, למה לא? וכאן משפט חמור, אמר לי, אלהה סנינה לכו. הפשט הפשוט, אמר לו חס ושלום, כן, ריש לקיש לרבא בר בר חנה, שרבא בר בר חנה הוא אחד מהמוראי בבל, שדרף נראה למה הוא אמר לו את זה, אמר לו, אלוהים שונא אתכם. קודם כל, איך אתה אומר ככה לאמורה, רבא בר בר חנה? ב', מה אתה רוצה מרבא בר חנה? מה, הוא הנציג של כל בני בבל? אומרת הגמרא, כן. למה אלוהים שונא חס ושלום את בני בבל? מה קרה? כן, על מה הוא שונא אותם? אמר לי, אלאה סנינה לכו, אלוהים שונא אתכם. למה? דכתיב, הנה עכשיו שלא ילוקה חומה. אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארץ, זה הפסוק הידוע בשיר השירים. אז בפסוק הזה יש שני ממדים. יש ממד אחד שנקרא חומה, שאם אנחנו, תכף נראה מה זה, בחינת חומה, אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו היינו בונים בחינת עתירת כסף, תכף נבין מה זה. ואם דלת, לא חומה, אלא רק דלת, אז אנחנו נוצרים עליה לוח ארץ. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? מה שני החלקים בפסוק בשיר השירים? אומר ריש לקיש לרבא בר בר חנה, אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא, זאת אומרת, אם טרום בית שני בימי עזרא ונחמיה, דניאל וכו', הייתם עולים כולכם ביחד כחומה, אז אולי מכאן הוכחה שהשבועה שלא יעלו כחומה לא הייתה טרום בית שני, אלא רק טרום גאולה האחרונה? אולי אפשר לומר את זה כך. כי אתה רואה שכאן לפי הגמרא, רבא בר חנה, ריש לקיש בטענה לרבא בר בר חנה שלא עלו כחומה. הייתם צריכים לעלות כמו חומה. אז אם עשיתם עצמכם כחומה, כחומה, כלומר כמו כל הלבנים שנמצאות בתוך החומה, כלומר שכל היהודים היו עולים כמו חומה ביחד, לא פרטים, אלא כלל ישראל היה עולה. אז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו. אחת התכונות של הכסף שאין בו ריקבון, הוא נשמר לאורך ימים. אבל אז אם כן, תכף נראה, בית שני כנראה, כן, אנחנו תכף נראה לא היה חרב. יש לזה עוד מקור, שאם ישראל היו עולים ביחד בימי בית שני, אז לא היה חרב בית שני, תכף נקרא מקור לזה, ולא היינו צריכים בית שלישי. כלומר, כל חורבנו של בית שני, לפי הכיוון הזה, והצורך לבית שלישי, עם כל מה שעברנו בדרך, העבודה זה משפט מזעזע עכשיו, בין בית שני לבית שלישי, גלות 2000 שנה, שלצערנו הרב בסופה השואה, וכל מה שאנחנו רואים בגאולה האחרונה, כל זה, לפי הגמרא פה, כי גרם החץ. איזה חץ? שלא עלינו ביחד. היא עלייה לארץ ישראל. אז אם הייתם עולים כחומה, עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו. עכשיו, שעליתם כדלתות, כלומר, כפרטים, כמו דלת שהיא פרט ביחס לבניין או ביחס לחומה, נמשלתם כארז, כעץ, שבעץ, כמובן הריקבון שולט, כארז שהרקב שולט בו, אומר רש"י במקום בצורה עדינה. מה זאת אומרת, עכשיו הרקב שולט בו, איזה ריקבון שלט בבית שני, ולמה אלאה סנינו לכו, אומר רש"י, אלא הסנין הלכו לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא, עכשיו שימו לב, רשי כאן הולך בעדינות, ומנעו שכינה מלבוא, מלשוב לשרות בבית שני. כלומר, בית שני היה, אבל החטא גרם לכך שלא שרתה שכינה בבית שני. או נעדן את זה, לא שרתה שכינה כמו בבית ראשון, וזה הסקנים שראו בית ראשון בחו על מה שראו את ההפרש בבית שני, או פשט הדברים, שהשכינה לא שרתה בבית שני. משפט מזעזע. דרך אגב, אותו כיוון, שהשכינה לא שרתה בבית שני, אותו כיוון אומר רבי יהודה הלוי, תסתכלו רגע ברשותכם, בעמוד 164 באמצע העמוד, ספר כוזרי, מאמר שני עוד כף, כשהכוזרי שואל את רבי יהודה הלוי, את החבר, למה אתה לא עולה לארץ ישראל? ואז הוא אומר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד לבית שני. מה הייעוד? רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אם כן, יכול להיות שהמקור לרבי יהודה הלוי זה דברי רש"י האלה פה, אחד המקורות, שהיעדר שכינה בבית שני זה כתוצאה מזה שלא עלו כולם בימי עזרא. אם אנחנו ברבי יהודה הלוי, בואו נקרא עוד טיפה, אז מי כן עלה לארץ ישראל בימי בית שני? כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה, אז אם כן בבית שני כבית ראשון, המזוקנית וכו'. אבל אילו נענו כולם, כל זה היה בעתנה, אילו נענו כולם, כן עלו כחומה לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. הנה כאן משפט, משפט המפתח, למה יהודים כל הדורות לא עוזבים את חוץ לארץ ועולים לארץ ישראל? המשכן והעסק. היום יש עוד מילה, קולג', אם שמעתם על זה, כן? אז איך אפשר לעזוב את הווילה, ואיך אפשר לעזוב את העסק, ועד שהנכד יגמור את הקולג' ויהיה דובר אנגלית ראותה. בסדר. אני קורא מה כתוב, אני מאמין לרבי יהודה הלוי. לא עלו, אני כותב, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. ויתכן, תראה, זה דברים חמורים, ויתכן כי על זה רמה שלמה באומרו, כל הפסוקים בשיר השירים, עם חומה ועכשיו שהיא דלת וכו', אז כל הפסוקים שם, הם רומזים לבית שני, שמה? על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה, עד כדי כך שיחזקאל קינה אותה כידוע כשינה טרום מוות, אם אפשר לומר, כמעט בית קברות, אבל מצד שני, הגרעין הפנימי חי וקיים בישראל, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער, מצד אחד אני ישנה כלפי חוץ, מצד שני יש עדיין איזה פעימות, נקרא לזה ערנות, שהן עוד דופקות שם בתוך הלב הזה, קינה את הגלות בשם שינה ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער, ובאומרו כל דודי דופק, דרך אגב זה המקור למאמר שעברתם עליו מאתמול, יישר כוח גדול, של רב סולובייצ'יק, בספר איש האמונה, כל דודי דופק. עברתם את זה אז, כן, וחזרתם עליו אתמול, יישר כוח גדול. אז מכאן המאמר, אני מאמין שאנחנו עומדים במחויבויות. מה? חבר'ה, עכשיו ברצינות, מי שיעבור על המאמר הזה, זה ממש עונג צרוף. זה לראות תלמיד חכם, גאון. לא הייתי אומר מהכיוון המחשבתי הרגיל שאנחנו מכירים, שכותב מאמר שמנתח את ההיסטוריה בצורה אמונית ובצורה מעמיקה מאוד. זה פלא המאמר הזה. כל דודי דופק, לא יכול להיות שבחור בוגר מכון מאיר לא ידע את המאמר כל דודי דופק של הרב סולובייצ'יק בספר איש האמונה, כמו שלא יעלה על הדעת שבוגר מכון מאיר לא יכיר את הקדמת הנציב לספר בראשית, שאני חייב לכם אותה חזור וחבו, לא יודע איך להגיד את זה. לא, חבר'ה, זה ממש דברים חשובים מאוד שם. אבל רגע, אנחנו באמצע, שנייה. ובאומרו כל דודי דופק, זה כנראה המקור, הפסוק הזה והפירוש של רבי יהודה הלוי וכו', למאמר שם של הרב סולובייצ'יק, ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ, אז הקדוש ברוך הוא נקרא דוד, דופק. דרך אגב, זה מאוד מעניין. למה הקדוש ברוך הוא נקרא דוד בשיר השירים? בדרך כלל הקדוש ברוך הוא נקרא אבא, או נקרא מלך, או אפילו נקרא במצבים מסוימים אח, הוריה למען החי ורעי, אבל מה זה דוד? ברמת הפשט, פעם חשבתי להגיד, מה היחס של האחיין אל הדוד או הדוד אל האחיין? מה היחס העקרוני ביניהם. איך? קרבה, כן, אבל מה? סוג הקרבה. איך?
מפנק.
הדוד הוא כזה חמוד, זה שמביא ממתקים לאחיין, נכון? כן, כלומר, מצד אחד אין שום חובה, אין כבודות ואין שום מחויבות, אלא סך הכל איזה מין קשר של אדם בוגר אל מול, נקרא לזה אדם צעיר, כשאדם הצעיר מכבד את האדם הבוגר בגבולות גזרה. כלומר, הוא לא תמיד צריך לשמוע לדוד. יש מצבים שבהם הוא לא ישמע לדוד. אז יש בחינה כזאת שהקדוש ברוך הוא בחינת דוד. הוא רק דוד. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אבא, אז אנחנו הבן של אבא, אבא בבן לפני בן בבן. אם הקדוש ברוך הוא מלך, זה בכלל, אז אנחנו עבדיו. אם הקדוש ברוך הוא דוד, כן, הוא דוד, זה איזשהו, הייתי אומר, יחס, נקרא לו מתון. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר, הדוד אומר, אני מציע לך. כל דודי דופק. עכשיו, מה אתה עושה עם הדפיקות האלה? אתה לא, אתה כבר תחליט, יש לך בחירה חופשית. זה מזעזע, כן? כל דודי דופק. דרך אגב, על פי זה לעניות דעתי, אולי אפשר גם להסביר עוד משהו, מדוע חודש אלול, שהוא ההכנה לימי התשובה של ראש שנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, עד השנה רבה, מדוע החודש הזה נקרא, בראשי תיבות, כמו שמביא המשנה ברורה כידוע, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול, למה דודי? כי באלול, בעצם זה כבר, זאת מחויבות שלנו. אבא לא מכריח אותנו. ראש השנה זה יום הדין. יום הכיפורים, זה בכלל, זה יום הכפרה. הושענא רבה זה גזר הדין. אבל חודש אלול, זה מה שנקרא הכנה. זאת תקופת ההכנה של לדוד, מה שנקרא, באים איתנו בטוב. כן, איך החבר'ה אומרים, יש איזה פתגם כזה, לא ברע בטוב, איך זה הולך? יש איזה ביטוי בזה, כן, איזה ביטוי כזה. לא ברע, בטוב. כן? אז הדוד, הקשר שבין הדוד לעם ישראל, זה קשר נעים כזה. זה קשר נחמד, שהוא לא מחייב, הוא לא הכרחי, הוא תלוי יותר בבחירה החופשית של האחיין. וחודש אלול, הייתי מה זה הבחירה החופשית שלנו, וגם פה, הגאולה, והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. עכשיו, האם ליבות בני אדם יתעוררו? זה כבר קשור בבני אדם. ואם לא יתעוררו, אורחיים, שלושת השלבים, והשיגה ידו. אבל קודם כל שלב ראשון, הגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם. טוב, כל זה רק רציתי להגיד בסוגריים. אולי אפשר לדייק על המילה דוד דווקא. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. יפה. אם זה היה מלך שקורא לעבד, העבד היה מעיז לו לקום? מה זאת אומרת? העבד היה רץ, משכני אחריך נרוץ, מה זאת אומרת? אבל ברגע שהדוד דופק, אז אנחנו עכשיו אומרים המילים שראשי נמלטל אין כינוי להשכינה, היוצאת מצל קורת המקדש, הנה אולי רשי. ואז מה אנחנו עונים לדוד שדופק? פשטתי את כותנתי, איך החייל בשנה, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. היה סוג של עצלות. דודי שלח ידו מן החור, תכף נראה מדרש מזעזע, מה זה החור הזה? רמז לעזרה, הפוצר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרונים, סוף דבר, רק חלק מהעם נענה ולא באלף שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות הלקיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררות העם. וכאן אומר הכוזרי עיקרון חשוב, שמי שלומד כוזרי צריך להרחיב בו, כי העניין האלוקי אין אוכל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. כלומר, השפע שקבוע הוא מכיל לאדם מלמעלה, חל בו לפי העבודה והמאמץ שלו מלמטה. שכר והעונש. לא רק ברמת המצוות והעבירות וכו', אלא ברמת השכינה, השפע האלוקי אכל על האדם. אז אותו דבר כאן, השפע האלוקי אכל על האומה הישראלית בימי בית שני, היה לפי היעדר התעוררותם לעלות לארץ ישראל בימי בית שני, וזה החטא שגרם החטא, ועד כדי כך שנמנעה השכינה מלשוב ולשרות בבית שני. אבל הדעה הזאת, עוד טיפה רגע, הדעה הזאת, שסך הכל מה שנמנע מבית שני, או בבית שני, זה השכינה שהייתה בבית ראשון, זה מה שנמנע מלהופיע בבית שני, הדעה הזאת היא דעה מעודנת יחסית. כי יש מדרש בשיר השירים, מדרש מזעזע, למטה בעמוד 163. ושם המדרש אומר ככה, אם חומאי, אותו פסוק בשיר השירים, אם חומאי נבנה עליה תירת כסף, אז על הפסוק שמופיע במסכת יומא, שרשי עליו אומר, מנעו שכינה מלבוא לשרות בבית שני, שם במדרש יש דברים הרבה יותר חמורים. אומר המדרש ככה, אילו ישראל העלו חומה מבבל, לא חרב בית המקדש באישת הפעם שנייה. שומעים? לא רק שהייתה חוזרת השכינה בבית שני כמו בבית ראשון, אותה המדרגה, אלא לא היה חרב בית שני. זאת אומרת, בית שני היה בית של נצח. זאת אומרת, ההשלכה של המשפט הזה היא מזעזעת. שכל מה שעברנו מאז חורבן בית שני, עד היום, ועוד מה שאנחנו עתידים לעבור, היה מיותר. לנו נזקקים לעבור את כל זה. מספר המדרש סיפור, רבי זעירא, אני מזכיר לכולנו, מי בעל השבועות? מי בעל השבועות? מי זה שאמר שלושה שבועות השביע הקדוש ברוך הוא ישראל? רבי זעירא. אחת הדעות שרבי זעירא התנה מאה תעניות כשעלה לארץ ישראל, כי הוא פחד שיתלו בו את אי העלייה לארץ ישראל בגלל השבועות. וכאן המדרש הזה אומר, אני מתקדם בעל פה, שרבי זעירא בעל השבועות, יש 13 תשובות לשלושת השבועות. אתמול או שלשום ראינו שלוש תשובות. נכון? א', יחד, ב', ביד חזקה, ג', שיש סעיף שני לחוזה, שאומות העולם לא ישתעבדו יותר מדי. כאן לעניות דעתי במדרש הזה יש את התשובה החזקה ביותר בין 13 התשובות. והיא, שרבי זעירא בעל התשובות חזר בו מהשבועות. רבי זעירא בעל השבועות חזר בו מהשבועה. תראו את המדרש הזה. רבי זעירא נפק לשוקה, למזבן מקומה. רבי זעירא הלך לשוק לקנות דבר מה. אמר לדין דהו תקו להיות. הוא אמר לדין דהו תקו להיות. אמר לזה שהיה שוקל, שקול יפה. כלומר, משפט צדק. אמר לה, אותו חנווני, כן, אותו בעל בסטה בשוק, אמר לרבי זעירא, כמו שריש לקיש אמר לרב אבא בר חנה, כן, אמר לה, לת את אזיל מן אחא בבליה, דחרבון הבתה. אותו שהיה שוקל אמר לו, אין אתה זז מכאן, אתה בבלי שהחריבו אבותיך את בית המקדש. כך אומר אותו החנווני, אותו בעל בסטה, לרבי זעירא. לא, רבי זעירא נבל מאוד, וכי בגללו, בגלל בני בבל, חרב בית המקדש השני, טוב, והיא ענתה, רבי זעירא, לתוותי כאבתאון של זה, באותה שאמר רבי זעירא לעצמו, אין אבותיי כאבותיו של זה, טוב, אומר המדרש, המשך הסיפור, על לבית ועדה. הלך רבי זעירא מהשוק, מאותו אחד שלא הסכים למכור לו את מה שרצה, הלך לבית המדרש, על לבית ועדה, לבית ההתוועדות, ושמע קלה דרבי שילה, ושמע את רבי שילה, שדורש יתי ודריש אם חומה היא, אילו העלו ישראל חומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש פעם שנייה. זה מה ששמע רבי זעירא כשהלך לבית המדרש מהשוק. אמר רבי זעירא, יפה לימדני עם הארץ. אותו חנווני, אותו בלבסטה בשוק, כיוון את דעתו של רבי שילה בישיבה. יפה לימדני עם הארץ. יש מי שרוצה לומר שמכאן רבי זעירא, מכאן שרבי זעירא חזר בו מהשבועה, לא יעלו כחומה, הפוך, היו צריכים לעלות כחומה. אילו עלו כחומה לא אחרי בית המקדש בעם שנייה. אז יוצא לפי זה, שהחטא החמור מימי בית שני, שהוא אי העלייה לארץ ישראל, כולם ביחד כחומה, גרם, או אפשרות א', לי השראת שכינה בבית שני כמו בבית ראשון, או הרבה יותר גרוע לזה, לחורבן בית שני, וכל מה שעברנו, עד בעזרת השם, בניינו השלם של בית שלישי. רבותיי, זה דברים חמורים מאוד. אבל מה אנחנו רוצים להוציא בעצם מכאן? שאי ההשתדלות בדרך הטבע, כפי שאנחנו רואים בדורותינו, זה לא איזה דבר חדש בישראל. אלא מאז ומעולם הקשר עם ארץ ישראל, מאז ימי המרגלים, זה פרשת השבוע שלנו, והעלייה לארץ, הקשר הזה והעלייה הזאת, היו בה הרבה עיכובים, היו בה הרבה מאוד בעיות. הדור שלנו זה לא איזה חידוש שאתה רואה את יהודי חוץ לארץ, שעדיין נשארים בחוץ לארץ, ולא מוכנים להיפרד במשכנותם ומעסקיהם, ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? מה איך יכול להיות? בבית שני זה ככה היה. מה איך יכול להיות? חטא המרגלים שנקרא השבת ככה היה. זו תופעה ידועה. כי באמת ההנהגה המדברית, ההנהגה הרוחנית, ההנהגה שלא לוקחת אחריות על הקודש שבחול ברמת אומה, ברמת מדינה, כלומר פה בארץ ישראל, החיים הרוחניים האלה הם חיים יותר פשוטים, הרבה פחות מורכבים, הרבה פחות מסובכים. אז למה להסתבך? כשאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי צהל. באמריקה. מסובך. זה לא מצחיק, זה דברים חמורים מאוד. כן, דניאל, בבקשה. שאלה חשובה מאוד. אם עכשיו היינו פותחים את סוגיית הנס, הייתי אומר ככה, יש צד שהוא מעלה גדולה בנס, ויש צד שהוא קלקול גדול בנס. יש צד בנס, שזה סדר הופעה אלוהי, שהוא לפי ה... הפתיחה שלנו לקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו כמו שדיברנו מקודם, ומצד שני יש כאן קלקול גדול כי האדם לא לוקח אחריות. לכן כל סוגיית הנס היא סוגיה מורכבת. לעניות דעתי, כשאנחנו עסוקים בבירור הסוגיה הזאת, אז יש כאלה שמאוד מעצימים את הנס, ויש כאלה שמאוד מזלזלים בנס. עכשיו, אני חושב שהכיוון הנכון הוא לראות את שני הממדים. מצד אחד יש כאן מעלה, מצד שכן של חיסרון גדול, אין ספק שגאולתנו האחרונה היא לא דרך הנס, היא דרך הטבע. האם זה מראה על מעלה או פחיתות או דיון, אבל זאת עובדה, והקב"ה רוצה שניקח אחריות בדרך הטבע. ואם אנחנו לא לוקחים אחריות בדרך הטבע, אז אנחנו חד ושלום, כמו שכתוב פה. לא פחות מהחומרה של הדברים. כן. לא. אם אתה רוצה, בלי נדר, אני אראה לך כמה מקורות, גם בכתבי הרב דרך אגב, יש מקורות מאוד 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 חשובים בעניין הזה. סוגריים חמש דקות על זה? סוגריים. הגמרא מספרת במסכת שבת, מעשה באדם אחד חס ושלום, שמתה אשתו, ולא היה לו כסף להעניק את בנו. אומרת הגמרא, נעשה לו נס, ונעשו לו דדים כשני דדי אישה, והעניק את בנו. טוב, עכשיו, איך אתה מתייחס לסיפור כזה? אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לאביי, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. עד לכאן הגמרא במסכת שבת. יפה, נא לראות עניה שם בעריכות, אני אומר את זה בקיצור. אז קודם כל, אפשר להגיד באופן פשוט, תמיד בעם ישראל הייתה מחלוקת איך להתייחס אל הנס. מצד אחד אתה אומר, וואו, כמה גדול אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. מצד שני, כמה גרוע אדם זה. מה אתה מטריך את הקדוש ברוך הוא לעשות לך נס? לך תעבוד. ויהיה לך כסף למטרנה. או תזכור, מנקת. מה אתה גורם לקדוש ברוך הוא לעשות לך שני דדים כדדי אישה ולהניק את בנך? תתבייש לך, חצוף. וכולי. אז תמיד אפשר לומר שיש בעם ישראל, או היו בעם ישראל, שתי גישות איך להתייחס אל הנס. כן, הייתי אומר ככה, הגישה החרדית, במרכאות, כמשל, היא תעצים את הנס, והיא תגיד כדברי רב יוסף, כמה גדול אדם זה, והגישה נקרא לה דתית לאומית, היא תנקוט כדברי רב יוסף, כדברי אביי, ותגיד כמה גרוע אדם זה. עד לכאן ההסבר המקובל בגמרא. יפה. הרב קוק לא מסביר ככה. לעניות דעתי, גם בגלל קושייה אחת חמורה, שהוא לא מזכיר אותה, אבל לעניות דעתי, זאת אחת הסיבות אולי, שזה לא מתאים לרב יוסף להגיד על סוגיה כזאת כמה גדול אדם זה. כי מי זה רב יוסף? רב יוסף זה האמורה שמלמד אותנו שגאולת ישראל מופיעה בדרך הטבע של הטבע, בריבוע של הטבע. זה אותו האמורה שאמר, אני מוכן לשבת בצל של הגללים, של החמור של המשיח, כי למרות החושך והסירחון, הוא רואה שם את גודל האור. הוא רואה את האור בקצה החושך, בקצה המנהרה של החושך. אז רב יוסף יגיד על הנס, כמה גדול אדם זה? הייתי אומר, רב יוסף זה שיא האמורה של הטבע. זה לא האמורה של הנס. אז איך אפשר להבין את דבר רב יוסף שמע כמה גדול אדם זה? לעניות דעתי, זאת אולי אחת הקושיות, שבגללה רב קוק לא מסביר ככה, כמו שהסברנו מקודם, שיש כאן שני כיוונים. אומר הרב קוק, וכאן אני בזהירות אוסיף, צריך לאזן את דברי הרב קוק פה עם דברי הרב במקומות אחרים שמעצימים את הנס. אבל כאן בפסקה הרב יוצא נגד הנס. אומר הרב, מצד האמת זה שבני אדם, אדם פרטי כמו פה, או אומה, מטריחה את הקדוש ברוך הוא לשנות סדרי בראשית ולהפעיל את הנס כשהקדוש ברוך הוא סומך עלינו שיקח אחריות דרך הטבע, לפי כל השיטות זה כמה גרוע האדם זה, כמה גרועה אומה זו, חס ושלום. אז ברמת היחס העקרוני אל הנס, הגישה העקרונית היא גישה שלילית, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו שהוא מתגלה דרך הטבע, אם אנחנו מטריחים את הקדוש ברוך הוא להופיע בנס כי אנחנו לא לוקחים אחריות ולא מגלים את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, אז זה מראה על הגריעות שלנו, זה מראה על הקלקול שלנו. אז לשתי הדעות אומר הרב, כמה גרוע אדם זה. אז מצד מה אומר רב יוסף, מה גדול אדם זה? אומר הרב, לא מצד הנס עצמו, עכשיו הברקה, אלא, היות והמון בני אדם, ההמון, החברה, נקרא לזה הרחוב, מאוד מתפעל מניסים. שמעתם דרך אגב שלפני כמה שנים היה איזה דג בארצות הברית, שאמר, שפתח את הפה ואמר שאוטוטו המשיח בא. שמעתם את זה? לא שמעתם את זה. מה אתם אומרים על זה? אני עושה לכם טסט ואתם עומדים בניסיון. תוך כדי סיפור רציתי לבחון אתכם האם אתם מתפעלים יתר על המידה מזה שהדג פתח את הפה ואמר שיבוא המשיח, כי כשצדיקי העולם פותחים את הפה ואומרים שהגיע הזמן משיח, אז פה לא מתפעלים, כשזה דג באיזה דגיה באמריקה, פותח את הפה, ואומר שמשיח בא, פה פתאום שלושה חודשים מקום התדרים ברדיו מדברים רק על זה. אבל למדתם במבחן, חבר'ה, יישר כוח. עשיתי לכם טסט תוך כדי תנועה, לא שמתם לב. לא התפעלתם יותר על המידה, ציפיתי לראות כמה פיות פעורים כמו פה של דג. אבל לא עשיתם את זה, יישר כוח, יפה מאוד. חיזקתני, חיזקתוני. חיזקתם אותי, בקיצור, כי זה מראה שמה שאנחנו לומדים פה זה נכנס. אז אומר הרב, היות וההמון מתרשם מניסים, אז כמה גדול אדם זה לא מצד הנס, אלא מצד שהוא נעשה שליח ציבור בשביל ההמון. הוא גדול לא מצד הנס שנעשה בו, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שליח ציבור. במי אדם בוחר להיות שליח ציבור? במישהו אדם גדול. אדם שהוא לא אדם גדול, הקדוש ברוך הוא יבחר בו להיות שליח ציבור, אפשר לסמוך עליו. אז כמה גדול אדם זה מצד היותו שליח הרבים, שליח הציבור, לא מצד שנעשה לו נס? יפה, אז אם בקיצור, ברגע כשנגיע לשלב שההמון יפסיק להיות המוני ויעלה קצת קומה במדרגות הרוחניות שלו ולא יתפעל ממה שזז ברחוב על פי החושים והרגשות שלו, אז לא נצטרך ניסים. בדיוק. לקרוא את זה בעיניה או שאין צורך? מה? אין היה שבת בית. הבטחתי 5 דקות בלבד. בסדר, זה חשוב. דרך אגב, כאן הרב אומר בפסקה הזאת בעין היה, מה ההגדרה של אדם גדול? אדם גדול, הגדרה שלו, שטיפוס הכלל ניכר בו. זה לשונו. טיפוס הכלל ניכר בו. כלומר, הכלליות ניכרת בתוכו. זה ההגדרה של אדם גדול. אדם קטן זה אדם שהכלליות לא ניכרת בו. הוא פרטי. אגואיסט. אדם גדול זה אדם שהכלליות ניכרת בו. זה לשונו. מי שיש לפניו ספר, עין היה שבת ב', בהתחלה, סליחה? אתה יודע כמה דברים צריכים להיות פה, כמו שכבר דיברנו הרבה פעמים? הרבה דברים צריכים להיות פה. עמוד 16, עין השבת ב', עמוד 16, תסתכלו רגע בגמרא קודם כל למעלה. תנו רבנן, מעשה באחד שמתה אשתו, והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כבית דדי אישה, והניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לאביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. טוב, אז יש כאן הרבה דברים בעיניי, יש כאן מפסקה ב' עד פסקה ג' כולל, בקיצור פסקאות ב' ג', אבל ענייננו רק ההגדרה של אדם גדול, אומר הרב, דברים נפלאים פה, ממש. תסתכלו רגע בפסקה ג' בעמודה השמאלית בעמוד 16. ההתייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אני מדלק קצת, מכל מקום, סליחה, ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות. זאת אומרת, זה שהאדם הפרטי הזה נעשה לו נס, שנעשו לו שני דדים של אישה, זה מקושר לכלל המציאות, כי כלל המציאות רואה את הנס שנעשה לו. כן, אנחנו כאן נראה את זה. ובאשר ישנם אנשים קטנים, תראו, כן, יש היום ביטוי שנקרא איש קטן. מה ההגדרה של איש קטן? אומר הרב, וכאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר. שומעים? ההגדרה של אדם קטן זה אדם שהממד הכללי לא ניכר בהם. קיצור, אדם פרטי, אגואיסט, אינטרסנט. זה נקרא אדם קטן. מה זה אדם גדול? אדם גדול זה אדם שהממד הכללי ניכר בו. ניכר בו באישיותו, וניכר בו בסדרי העדיפויות שלו, וניכר בו בפעולות המעשיות שלו. הוא לפעמים דוחה את פרטיותו מפני ערך הכלל, וכו'. וכאשר ישנם אנשים קטנים שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, והם אינם כלל ראויים שתחול על ידם ובהם פעולת הנס. למה? כי בנס שבו בולט עניין הכללי, לכן אומר אביי, אומר חבי יוסף מדויק, בואו ראה כמה גדול אדם זה. מה ההגדרה של אדם גדול? שניכר בו טיפוס הכלל. ואיך אתה יודע שניכר באדם הזה טיפוס הכלל? כי הנס נעשה בו. ואיך אתה יודע שזה כללי? כי ההמון מתרשם מהניסים. ורק בעל נפש גדולה שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו. שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר הקבוע ותמידי. אומר הרב עוד חצי משפט, אמנם עם כל הגדולה שבנפש של האדם הזה שנבחר להיות שליח ציבור, עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בעוד אלוה. אהבת הטבע, הסדרים הקבועים, לא שבירת הטבע, לא ניסים. על כן מציאות הניסים, הנה עכשיו משפט חמור, מציאות הניסים הוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני האדם. כשהקב"ה מטריק, כשבני האדם מטריחים את הקב"ה לשבור את הטבע ולהופיע בנס כששובר את הטבע ולהגיד אני פה יש אלוהים, זה מראה שבני האדם הם לקויים. הם לא יודעים לקלף את הקליפה של הטבע ולגלות את אלוהים, אז הקב"ה צריך לקלף בשבילם את הקליפה, הוא אומר הנה אני פה. על כן מציאות הניסים הוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם. וכו'. טוב, יש כאן עוד כמה חשבונות. אבל המגמה התאורה שאין עם הגירעון היא שישוב הלב לתארת טבעו וכו'. ואז כבר באה הדרכה יותר נישאה עם הדבקות היותר עליונה בטבע הסידורי ואהבתו. הטבע שכבר הוא סידר את העולם ואהבת הטבע. על כן, שימו לב. איזה משפט? עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, לא מצד הנס, מצד האדם שנעשה דרכו הנס, אין אנו צריכים לשכוח כי רק נתפלא עליהם. אבל לאהבה נאהב את הטבע, את חוק הכללי התדירי שבו חקק צור עולמים, ברוך הוא את, את עולמו לעדיעד. אז אין בעצם מחלוקת בין רבי יוסף לאביי. רבי יוסף, לפי שניהם כמה גרוע אדם זה מצד עצם הנס, ולפי רבי יוסף אומר לך כמה גדול אדם זה כי הוא שליח ציבור לקטנות, לליקוי המאורות שיש אצל בני אדם. וזה מתאים מאוד לרבי יוסף. ואם הגדולה כמה גדול אדם זה, שמי שנעשה בונס בעצמות הוויתו וטבעו כי הוא שליח ציבור, נחוש גם כן שיש כאן גירעון, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו עליו סדרי בראשי. מה? אני אומר עכשיו משפט חמור. ככל שאתה חי בתקופה שיש בה יותר ניסים, זה מגלה, זה מראה שהאומה הישראלית היא במעמד רוחני לקוי. ולכן אשרנו שאנחנו חיים בדור שיש בו הנהגת הטבע. כי זה מראה שהדור הזה הוא גדול. אנחנו לא מאלצים את הקדוש ברוך הוא לקלף את הקליפה של הטבע ולהגיד אני כאן. דרך הנס. אז הדור שלנו הוא גדול מאוד. אבל חבר'ה, חייבים לסיים את הפרק הזה. כן, כן. סגרנו סוגריים, למרות שזה קשור אלינו, כן, הסוגיה שלנו פה, כן. לכן אמרתי שיש כאן עוד צד אחד. אתה שואל שאלה חשובה מאוד. יש כאן עוד, יש צד שני של ניסים שהוא צד של מעלה, שמראה שהאדם עצמו או האומה היא חי במדרגה למעלה מהטבע. כן, אני תמיד מתרץ לעצמי את כל החשבון הזה. הזכרנו זה פעם שבכיבוש הארץ היו שני סוגי מלחמה. המלחמה הראשונה וכמעט כל שאר המלחמות, מלחמת יריחו ומלחמת האי. מלחמת יריחו כמעט כולה נס. ללמדנו שמקור הכל הוא הבורא. זהו. מלחמת האי כולה טבע, כולל הכישלון הראשון. ללמדנו שלמרות שהמקור האלוהי שמנו הכל מתחיל הוא מלחמת יריחו, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו השתדלות מלחמת האי. ובהשתדלות הטבעית יש גם כישלונות. אנחנו לא נבלים מכישלונות. טוב, בואו נסיים את הפרק הזה. עד לאן הגיע החורבן הזה שלא עלו בימי בית שני. אז תראו רגע, בואו נחזור לעמוד 163. במסכת מנחות, אז יש שם ככה איזו עקיצה לאותם הבבליים שלא עלו. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כן? לא בבליים הם, רבי יוחנן הרב הראשי של ארץ ישראל, שרבא בר בר חנה היה הנציג הבבלי לתורת ארץ ישראל, אם אפשר לומר את זה כך, לא בבליים הם, אלא אלכסנדריים הם, כן? ומתוך ששונאים, כן, הם היו ממצרים, לא בבל, כן? לא מבבל, אותם אנשים שעליהם מדובר. ומתוך ששונאים את הבבליים, קוראים להם על שם בבליים. זאת אומרת, המילה בבלי הייתה מילת גנאי באותה תקופה. למה? כי לא עלו לארץ ישראל. כחומה. טוב, תסתכלו שם, תוספות, הנה יש כאן ב-163. עוד שתי הערות מאוד מאוד חשובות. אמרנו מקודם, בתחילת השיעור, שהסוגיה הזאת היא סוגיה, הייתי אומר, רוחנית וגם סוגיה הלכתית. יש נפקמינה הלכתית לזה שלא עלו בימי בית שני. מה הייתה נפקמינה הלכתית? גזרה, אם אפשר לומר שגזר עזרה, או בימי עזרה, נגזרה גזרה, שלא מצאנו כמותה, והרמב״ם מביא אותה להלכה. אומרת הגמרא במסכת יבמות, עמוד 164, איתמר, מפני מה כנסו לוויים במעשר? זאת אומרת, שבימי עזרה, נכנסו הלוויים שלא יקבלו מעשר ראשון, אלא יקבלו הכהנים תמורתם. הכהנים מקבלים תרומה גדולה, מעשר ראשון מקבלים הלוויים, תרומת מעשר מעבירים הלוויים לכהנים, יפה. אבל בימי עזרא נכנסו הלוויים שלא יקבלו מעשר ראשון. זאת אומרת, מעשר הקודש שמגיע ללוויים נלקח מהם בימי עזרא. למה? אומרת הגמרא, מפני שלא עלו בימי עזרא. תגידו, טוב, גמרא נחמדה. אומר הרמב"ם להלכה. אין מוציאין המעשר מיד הכהנים, שנאמר כי תיקחו מעד בני ישראל. וכן כל מתנות כהונה, אין מוציאים אותן מכהן. כלומר, אין דבר כזה חד ושלום לבטל דין תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, זה מעשר לכהן, זה מעשר ללוי. איך בימי עזרא הגיעו למצב כזה שחכמים באו וגזרו גזרה? לבטל דין דאורייתא. מה קרה? צריך להיות משהו מאוד חריף, מאוד קיצוני פה. אומר הרמב״ם, ועזרא כנס את הלוויים בזמנו, שלא יתנו להם מעשר ראשון אלא לכהנים, לפי שלא עלו עמו לירושלים. שומעים? כלומר, זה שהלוויים נשארו בבבל, זה כישלון חמור. אבל היה לזה נפקא מינה מעשית הלכתית, שבאותם הימים עזרא כנס את הלוויים שלא יקבלו את המעשר הראשון שמגיע להם. שזה דבר שהוא מנוגד ויוצא דופן להדרכתה של תורה. דין דרבנן בא ועקר דין דאורייתא. זה דברים חמורים מאוד. אז מה החטא כל כך חמור שלא עלו כחום? סיכום של הדברים, הרב טויכטל בספר רבנים שמחה, סוף 164 למטה. סיכום של כל המקורות שראינו כאן. עוד הוסיף ממה שמצינו שהייתה שנאה כבושה לבני ארץ ישראל על בני בבל. על מה שלא עלו כולם עם עזרה לארץ ישראל. דילו עלו כולם, הייתה גאולה נצחית. כמו שראינו במדרש בשיר השירי. ושנאה הזו הייתה נמשכת והולכת מזמן הבניין הדחה החורמה, אתם שומעים? מזעזע. 420 שנה היו בני ארץ ישראל שונאים את בני בבל. ושנאה הזו הייתה נמשכת והולכת מזמן הבניין הדחה החורמה. 420 שנה, תחלקו נגיד דור ל-20, כמה זה יוצא? מה? 20 דורות. 21 דורות. 21 דורות, זה משפט גם זה, מזעזע. 21 דורות עוברת מדור לדור שנאה מבני ארץ ישראל לבני בבל. על מה? על שלנו לארץ ישראל. אני לא אומר שאנחנו חד ושם צריכים לחכות את השנאה הזאת, אבל רק אנחנו מבינים עד כמה זה היה חמור, כן? היין תוספות מנחות ותוספות יום טוב, שתלמידי חיים דארץ ישראל היו שונאים את בני בבל, על כן היו קוראים אותם בשם גנאי בבליים, והיו אומרים הבבליים אוכלים אותו, את הבשר, כשהוא חי. וזה היה בזמן בית המקדש, ואחר החורבן הצינוד אמר לריש לקיש לרב בר חנה, אלוקים שונא אתכם ובירשי לכל בני בבל וכו'. היין תשובת חוות יאיר, סימן קופנות, דרבי זרע קרא לבבלי, בבלי טיפשי, מכוח חביבות הדארץ ישראל, על כוונה זו נאמרה. הרי שהשנאה עבור שלא עלו כולם בימי עזרא הייתה נמשכת והולכת מדור לדור, ולא היו יכולים למחול להם על שלא עלו כולם בימי ראשון קורש. זה כמו אחת הדברות שכן אמרתם, שיכול להיות שגם שלא עלו כחומה לא תקיפה בבית שני, כי קורש יישאר. עד שאפילו עם הארץ הפשוט, שם בבסטה בשוק, לא רצה למכור דבר לבן בבל, ואמר לו שאבותיו החריבו, כן, לרבי זרע, ואמר לו שאבותיו החריבו ערינו, ושממו ושיממו בית מקדשנו. זה מראה את החומרה, עד כמה אנחנו צריכים לקחת אחריות בדרך הטבע. טוב, כן, כן.